זו תורה ומדע. בראש לכם? מה? לא? אתה רוצה? אני יכול לתת נושא. עכשיו, למה אני מתכוון כשאני מדבר על תורה ומדע? יש מין, לא יודע, איזה מין מחלה כזאת כנראה. אנשים חושבים שהרבנים צריכים לדבר על תורה ומדע. לכאורה, יהיה אפשר גם לדבר על תורה ועל עשיית רקמה. נכון? או על תורה ומתמטיקה. או על תורה וריקוד בלט. משום מה, לא מרבים לעשות תורה ועוד משהו. מה שאין כן, תורה ומדע, יש הרגשה כזאת שמשום מה, נושא כזה צריך להיות קיים. וזאת כנראה על רקע של מחשבה קצת מוזרה. מדברים על זה שיש סתירות בין תורה למדע. ויש גם אומרים, אין סתירה בין תורה למדע. אני לא יודע, לא מצאתי שאנשים יגידו למשל, האם יש סתירה בין תורה לבין גידול חסה. לא מצאנו. כן? כי שני נושאים כל כך שונים, למה שיהיו קשורים זה לזה? אבל משום מה, אנשים מרגישים צורך להתייחס לשאלה, האם קיימת סתירה או לא קיימת סתירה בין תורה לבין המדע. באמת הדבר הזה הוא קשה להבין. ונסביר למה. משום שהתורה זה תחום אחד של הדעת, והמדע זה תחום אחר של הדעת. אז למה בכלל שיהיה מגע, סתירה או השלמה ביניהם? זה מה שלא מובן כאן. לצורך העניין אני אסביר קצת יותר למה אני מתכוון, כי אני מתאר לעצמי שלחלק מכם הדברים קשים. ניקח דוגמה אחת. גיל העולם. בין כמה העולם? יש לה שאלה הזאת ארבע תשובות שונות. וכל ארבעת התשובות האלה, הצד השווה שבהן, שכולן לא נכונות. למה אני מתכוון? נסביר את הדברים לאט לאט, אני מקווה שהדברים יהיו ברורים. דעה אחת אומרת, מה שהתורה אומרת זה נכון. ומה היא אומרת? אומרים שהיא אומרת שהעולם הוא בין 5,756 שנה. ומה שהמדע אומר אם כך? ומה אומרים שהמדע אומר? שהעולם הוא בין 15 מיליארד שנה? זה לא נכון. זה שטויות. כן? זאת עד כאן הגישה הראשונה. התורה אומרת אמת, המדע אומר שטויות. עד כאן הגישה הראשונה. הגישה השנייה אומרת כך. מה שהמדע אומר זה אמת, ומה שאומרת התורה זה לא נכון. כן, קוראים לזה פוזיטיביסטים מוגבלים. כן, במאה ה-19 היו הרבה כאלה אצל הגויים, היום נשארו כאלה רק אצל היהודים בישראל, כי אנחנו תמיד לוקחים קצת באיחור את הרכבת, אבל יש יהודים, כן, עדיין סוברים, שמכיוון שהמדע אמר שהעולם הוא בין 15 מיליארד שנה, והתורה איננה אומרת כך, זאת אם כן הוכחה שהתורה איננה אמת. עד כאן הגישה השנייה. שימו לב שהיא דומה לגישה הראשונה רק באופן הופכי. כן? או שהתורה אמת או שהמדע אמת. אם כן, יש שתי גישות אפשריות. יש שתי גישות נוספות קצת יותר מתוחכמות. הגישה השלישית אומרת, כל מה שהתורה אומרת זה אמת, וזה נכון גם מבחינה מדעית. זה כבר חידוש. זאת אומרת, זו טעות מדעית לחשוב שהעולם הוא בין 15 מיליארד שנה, ובאמת בין 5,756 שנה, ואפשר להוכיח את זה על פי הנחות מדעיות. כך למשל עשה הרבי מלובביץ' זצ"ל, שהוא אמר שהתנאים של חוקי הפיזיקה בימי קדם היו שונים לפני המבול, ולכן מה שנראה לך שלקח הרבה זמן לקח מעט זמן וכו'. כן, קרינה רדיואקטיבית יותר חזקה וכדומה. אם כן, אתה רואה, התורה אומרת אמת, וזה לא סותר את המדע, כי גם המדע אומר את זה. עד כאן הגישה השלישית. הגישה הרביעית אומרת כך, מה שהמדע אומר זה אמת, וגם התורה מסכימה לזה. זאת אומרת, זה נכון שהעולם הוא בין 15 מיליארד שנה, ואין בזה כל סתירה לתורה, כי גם במדרשי רבותינו תמצא שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, ויש ספרי קבלה שמדברים על מיליארדי שנים וכדומה. אם כן, אתה רואה שגם התורה אומרת מה שאנשי המדע בימינו אומרים. בסדר? אם כן, אני מסכם פה בקצרה את ארבעת השיטות. שיטה ראשונה, התורה אמת, המדע שקר. הגישה השנייה, המדע אמת, התורה שקר. הדעה השלישית, התורה אמת והמדע מסכים לזה. הדעה הרביעית, המדע אמת והתורה מסכימה לזה. בסדר? הגישה הרביעית למשל מצויה בחוגים שעורכים סמינריונים בארץ למשל, כן? ארבעים. טוב, על כל פנים, אלה הם ארבע השיטות בדבר היחס בין תורה לבין מדע. כפי שהכנתי אתכם מראש, הצד השווה שבכל ארבעת השיטות האלה, שכולן לא נכונות. ומה שנכון זה כמובן הגישה החמישית. עכשיו, אנחנו, לפני שאנחנו נגיע לגישה החמישית, אנחנו נבין מה היסוד שגורם לתפוס את ארבעת השיטות האלה כמוטעות. הטעות נובעת מדבר אחד. כל ארבעת השיטות האלה סוברות שהתורה והמדע עסוקים באותו נושא. ואז יכולה להיות סתירה, יכולה להיות התאמה. זה בהנחה ששני התחומים, שתי החוכמות, נאמר, עסוקות באותו תחום של המחשבה האנושית. אבל כמובן שכל זה הבל וריק, שהרי התורה עוסקת בתחום אחד והמדע בתחום אחר. מהם התחומים? נסביר. המדע עניינו לתאר את המציאות ואת תפקודיה, ולכן המדע בא לענות על שאלה חשובה אחת, מה? לא, מה? מה יש? איך זה התחיל? וכו'. לאן זה הולך? אלה הן שאלות מדעיות. איך זה מתפקד? לעומת זה, התורה באה לענות על שאלה אחרת לגמרי. מה המשמעות של כל זה? במילים אחרות, למה? אז איך יכולה בכלל להיות פגישה בין שני התחומים? מסקנה, אין קשר בין תורה לבין מדע. אם כך, יכולתי עכשיו לגמור את השיעור ולהגיד שלום ולהתראות. כן, מה? אף על פי כן, תכננתי לדבר יותר זמן, אז כנראה שיש איזו סיבה לדבר. כן, אבל אנחנו קודם כל צריכים להשתחרר, נגיד, מן התפיסה הקטנונית הזאת. תורה ומדע עוסקים בשני תחומים, אין קשר, על כל פנים, במישור הזה בין שני התחומים, ולפי זה גם אנחנו פטורים מלתרץ או להתאים את שני התחומים זה עם זה. מובן? למה? לא, הגישה הרביעית אומרת שהתורה אומרת את מה שהמדע אומר, וזה לא התפקיד שלה. אתה תביא לי מדרשים שיגידו שהעולם הוא בין מיליארדי שנים. מה, אז המדרשים האלה התכוונו ללמד אותך שהעולם הוא בין מיליארדי שנים? זה בכלל לא הכוונה של המדרשים האלה. מעולם לא התעסקו המדרשים האלה בשאלות מהסוג הזה.
מה זה השנים של התורה?
זה שנים של התורה. זה עובדות היסטוריות של התורה. חד וחלילה. אבל אתה כבר מניח פה שההיסטוריה היא מדע. זה דבר שצריך לברר. לא מדברים על מדע, אנחנו מתכוונים למה שנקרא מדע מדויק. כלומר, מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, אסטרופיזיקה. כל אלה הם תחומים מדויקים, שעליהם שייך להתייחס כאל מדע. אל עובדות היסטוריות יש לדון קצת באופן שונה, אם כי לא כל כך רחוק ממה שאני אומר.
כי לעולם זה עובדה היסטורית, לא?
לא. כשאני שואל איזה ילד שמשתולל, ואני אומר לו, תגיד לי, בן כמה אתה? מה כהבנת השאלה שלי? האם הכוונה לברר באיזה תאריך הוא נולד? אין שום כוונה כזאת. למרות שאדם אחר שאמר את אותם המילים, מתכוון כן לקבל תשובה כזאת. אבל השאלה שאני שואל, בן כמה אתה, היא שאלה ערכית, ואילו הפקיד בביטוח לאומי, מתכוון לשאלה אינפורמטיבית. זה משהו אחר לגמרי. בסדר? לכן, כשהתורה אומרת לנו, בן כמה העולם, היא באה לענות על שאלה שונה מהשאלה שעונה עליה איש המדע. מובן? איש המדע מתעניין בשאלה הפיזיקלית, בן כמה העולם, נקודה. אבל התורה מתכוונת לדעת בן כמה העולם עבור התורה. אפשר להבין איזה שאלה הייתה, אם זאת הייתה שאלה תורנית או שאלה מדעית. למה שהתורה מתכוונת? אני לא יודע אם רוחני או פיזי, זה לא משנה. התורה איננה באה לתת לך ידיעות שאפשר לבדוק אותן במעבדה. אני לא מבין למה צריך לעשות כל כך הרבה בלגן, להוציא את ישראל ממצרים בעשר מכות ולהביא אותם להר סיני ולדאוג לפרנסתם 40 שנה, כדי ללמד דברים שאפשר לבדוק אותם במעבדה. זה משהו אחר לגמרי. כי התורה בנויה על התגלות היסטורית. זהו יסוד כל הנבואה העברית. התגלות הבורא בהיסטוריה. נכון? אבל גם על זה יש כמה דברים לתאר. כן.
כמו שאתה אומר,
זה טעות
להכניס נושאים מדעיים לתוך ספרים תורניים, כמו
שעשה למשל הרמב״ם. נכון. נכון, נכון, נכון. מהרמב״ם אנחנו לומדים דבר אחד חשוב מאוד. כן? מהידיעות המדעיות שהרמב״ם הכניס להלכות יסודי התורה. אנחנו לומדים דבר אחד גדול, לקח אחד חשוב, לא להכניס עובדות מדעיות בספרי הלכה. מסיבה אחת פשוטה, שכל הפיזיקה שהרמב״ם פסק אותה להלכה בספר משנה תורה, כל זה לא נכון. כן? אז זה חבל. חבל על הדיו, חבל על הרמב״ם. כן. כי זה בנוי על המדע של זמנו. מה שהרמב״ם כתב בהלכות יסודי התורה, זה תיאור העולם כפי שהיה ידוע אז לאנשי המדע.
לא יכול להיות שהוא
התכוון
לדברים מושגים מושתים?
לא, לא, לא. תקרא, תגיד לי איך אפשר להגיד את זה. כן, בבקשה.
יש שאלות שבסביבם הם גם ערכיות וגם עליות, כמו האם העולם קדמות. אז האסטרופיזיקאי לא כל כך אכפת לו עם המפת הגדול אומר שיש אלוקים, אבל יש לזה השלכה ערכית עצומה.
אתה צודק, אבל השאלה אם העולם קדמון או ברור, איננה שאלה מדעית. זה מה שהרמב״ם הסביר באריכות בחלק שני של מורה נבוכים. שאין שום אפשרות מדעית, באופן אבסולוטי, לקבוע בזה עמדה. לא, לא, בשום פנים ואופן. השאלה היא, איזה עולם הקדוש ברוך הוא ברא? האם הוא ברא עולם קדמון? כן, או כלומר, עולם המתפקד כעולם קדמון או לא? זאת השאלה. אתה לא יכול להגיד יותר מזה. כן? ולכן, אמנואל קאנט קרא לשאלה הזאת של בריאת העולם וקדמוניותו, אנטינומיה של התבונה הטהורה. במילים יותר פשוטות, שאלה שאין עליה תשובה. בסדר? רק שאם אתה אומר אנטינומיה של התבונה הטהורה, אתה נשמע יותר חכם. אז תגיד ככה, כן? בשבילי זאת אנטינומיה. באמת, אתה אדם חכם. כן? אז זה מה שרציתי להסביר. כן? עכשיו, כמובן, בימי הביניים, היו כמה גויים שלא אהבו את מה שאני אומר. למשל, הכנסייה הקתולית היא החליטה שיש עמדה דתית בשאלות מדעיות. ולכן היא שרפה אנשים שאמרו דברים שלא מצאו חן בעיניה מבחינה דתית. למשל, יש פסק הלכה של הכנסייה, שכדור הארץ נמצא במרכז העולם, והשמש סובב מסביב לו. מדוע? שהרי כתוב במפורש ביהושע בן נון, ספר יהושע, שיהושע אמר, שמש בגבעון דום. אם כן, זה השמש שנעה, והארץ שעומדת. אם כן, אתה רואה שיש עמדה, לפחות לנבואה, בשאלות מדעיות. אז כל הסובר הפוך, חייב שריפה על ידי האינקוויזיציה, נכון? ועשו את זה למשל לאיזה גוי דווקא מוכשר ונחמד, ג'ורדנו ברונו. שרפו אותו. למה? האמיתי הוא היה קצת, לא יודע, קצת תמים. הוא עומד בפני בית משפט של האינקוויזיציה. שואלים אותו, תגיד, בן יקר, אתה חושב כמו קופרניקוס שכדור הארץ בא מסתובב מסביב לשמש, או כמו פטולמאוס שהשמש מסביב לכדור הארץ? והוא עומד בפני בית משפט של האינקוויזיציה, והוא אומר, אני חושב כמו קופרניקוס. איפה השכל? כן? אמרו, טוב, סליחה, זה חבל, היית צעיר, יכולת עוד להוסיף הרבה למדע, אבל אנחנו חייבים על פי החוק לשרוף אותך. הם שרפו אותו, חבל. כן? מזלו של גלילאו זה משהו אחר. כן? לפני שנתיים האפיפיור פתר אותו מן המשפט. כן? פתר אותו מן הדין. עד לפני שנתיים הוא היה אשם. כן? אבל לפני שנתיים האפיפיור עשה לו טובה גדולה, וביטל את הפסק דין נגדו. מאוד יפה. עכשיו, אנחנו לא יכולים ליפול לתוך טעויות כאלה. זה לא מתאים לעם ישראל להרשות לעצמו טעויות מהסוג הזה. ולכן כותב הרב קוק בספרו הקדוש ערפילי תואר, אם יתפאר המדע שהצליח להשתחרר מן התיאולוגיה, ידע נא נאמנה שהתיאולוגיה השתחררה מן המדע. היום אנחנו כבר לא לחוצים, ברוך השם, להתאים ידיעות תיאולוגיות, אמיתות נצחיות, לניסוח מדעי זה או אחר. כן.
כן? תכלול גם היבטים במדע.
מסיבה פשוטה, התורה לא כוללת את הכל. התורה עוסקת בתורה.
מה?
המשמעות של התורה זה דבר השם להסביר לך את הדעה של הקדוש ברוך הוא על העולם. זה המטרה של התורה. התורה לא באה ללמד אותך מדעים. למשל, יש בו שאלה גדולה. כתוב במפורש בתורה, או למשל בספר תהילים, הללוהו שמי השמיים, והמים אשר מעל השמיים. למה דוד המלך כתב מילים כאלה? בגלל שבעת העתיקה מאוד, שבה חי דוד, חשבו שזה שהשמיים כחולים, זה בגלל שיש מים שם. כן? אז לכן הוא אומר, הללו שמי השמיים, והמים אשר מעל השמיים. האם בגלל זה, שאנחנו יודעים שהיום זה לא נכון, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, האם בגלל זה נפסיק לומר את המזמור תהילים הזה? או שנאמר שהוא נאמר שלא ברוח הקודש? הרבה שלא. כוונתו של דוד היא להגיד שכל הבריאה תהלל את השם. אז הוא משתמש במושגים הידועים לבני דור. מובן? כן. בוודאי שלא. כן, אבל צריך להבין שעבור בני דורו המשמעות של דבריו זה כמו שאני אמרתי. כן? עבור השומרים העתיקים, אז כיפת הרקיע היא תומכת איזה אוקיינוס אינסופי של מים. כן? ודוד מדבר ברק, על הרקע הזה. בסדר? אז דוד מדבר במושגים של המדע של זמנו. כן.
אז נגיד, תורת
הקבלה,
מעשה בראשית.
כן. אין לזה שום קשר לשאלות מדעיות. מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שאם מתעסקים בהם בתורת הקבלה, זה לא נושאים מדעיים. זה נושא אחר. אנחנו עכשיו לא לומדים קבלה, אנחנו עכשיו מדברים על תורה ומדע, כן? עכשיו אני רוצה פה להוסיף, אנחנו נראה שבכל זאת יש כן קשר, אבל לא הקשר שחושבים. כן.
אומרת כל הכיוון של המדע, יש איזה כיוון היום במדע שהולכים לקראת תורת השדה המאוחד.
זה כן, זה כן.
יש לזה איזשהו...
יש איזו השלכה, אבל לא כמו שחושבים, כלומר לא לחוצים מזה, ונגיד שלא יגיעו לשדה מאוחד, כן? אז התורה לא צדקה? כן, זה השאלה. כלומר, יש להבדיל בין הדברים. כן, בבקשה.
אנחנו רואים כל נושאי ההלכה שידירות מדעיות שהיו פעם, למשל, לא נגזרו לגמרי מהתורה עצמה, כמו למשל בישול.
כן.
ואם בישול שאמרו שמי
שלישי לא מבשל. כן, ברור, ברור. כל פסקי ההלכה שאתה אומר שנגזרו מידיעות מדעיות, לא נגזרו מידיעות מדעיות. נביא לך דוגמה למשל. יש במסכת שבת דיון, יש מחלוקת שמה בין החכמים. מה מותר לעשות בשבת? האם מותר לשפוך מים חמים לתוך הקרים, או קרים לתוך החמים? כלומר, מה הדין פה? דין בישול. אז אלה שאומרים שצריך דווקא שמה שאסור זה לשפוך קרים לתוך החמים, כי אומרים שהתחתון גובר. כלומר, התחתון מחמם את העליון. ואילו זה שאומר שההפך אסור, אומר כי העליון גובר. שהעליון מחמם את התחתון. כן? מחלוקת. מה האמת? לא זה ולא זה. כן? תיקח מדחום, תבדוק. כן? אז מה המחלוקת הזאת? זה מחלוקת בהערכה סובייקטיבית של המציאות. כלומר, ההלכות אינן נגזרות מתפיסה אובייקטיבית של המציאות, כי אם מתפיסה סובייקטיבית. משל, למה הדבר דומה? זה לא מוטעה, זה אמת שהתחתון גובר. בעיניי. אז זה מה שחשוב. בישול, מי אמר לך שהגדרה של בישול תהיה אותה הגדרה במעבדה ובשולחן ערוך? מה שההלכה תקרא בישול, זה פעולה שנראית בעיני בני אדם כבישול. נקודה. זה הכל. לא אכפת לי לאיזה טמפרטורה זה הגיע. אם זה נראה לי בישול, זה בישול. לא נראה לי, זה לא בישול. זה הכלל. כמו שלמשל נאמר בהלכה שמותר להרוג קינים בשבת. למה? כי כל מה שהתורה אסרה להרוג זה יצורים שבאים מביצים. שפרים ורבים. אבל מאיפה באים הקינים? מן הזיעה של הראש. אם כן, הם לא פרים ורבים. לכן זה לא נקרא חי, לכן מותר להרוג אותם בשבת. ודאי, הרי יש ביצים לכלים, נכון? עכשיו, ולא עוד, אלא שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים ועד ביצי כינים. אז הגמרא אפילו יודעת שיש ביצים לכלים. והיא עושה את עצמה כאילו שלא יודעת. זה למה היא אומרת את זה? כי לא רואים. לא רואים, בשביל זה לא קיים. אבל אם אני אקח מיקרוסקופ אני אראה, ההלכה לא נקבעה על פי מיקרוסקופ.
יש גם
הלכות
שנקבעו, נראה לי קורה, שנקבעו על פי מין דעות קדומות כאלה.
למשל?
המקיס דם מהכתפיים ולא נטל
ידיו,
מפחד זין ימין.
נכון. זאת לא הלכה. זאת ידיעה רפואית. זאת ידיעה רפואית ממי חז"ל.
על מה היא מבוססת?
על מחשבה מדעית של אותם הזמנים. אבל זה רק, חז"ל מסרו לך מידע מדעי של אותם הימים. ולכן בכל ענייני הרפואה כבר כתבו הגאונים שאסור לפסוק לפי הגמרא. כי שם חכמי ישראל לא התכוונו לפסוק לך הלכה, רק מסרו לך מה שהם ידעו.
אז כשאתה לומד הלכה אתה צריך לסנן?
בוודאי. לדעת האם זאת ידיעה, למשל, אם יש שאלה אם חולה צריך לאכול ביום הכיפורים, את מי שואלים? את הרופאים, נכון? עכשיו, לפי מצב ההתקדמות של תורה, של תורת הרפואה, התשובה תהיה שונה. וזה מלא, הפסק יהיה שונה. טוב? אבל במילים אחרות, פה התורה פוסקת על פי נתון מדעי, איננה פוסקת שהנתון המדעי הזה הוא אמת. אם הוא ישתנה, ישתנה. כן? שאלו את רבנו היי גאון. בכל זאת, רב היי גאון זה לא צוציק, כן? זה לא אחד שיעור ג' בישיבה. רב היי גאון זה גדול הדור לפני 1,000 שנה. הם שאלו אותו, מה עם כל הרפואות של התלמוד? הוא אומר, רבנן לב אסבטה נינהו, חכמנו אינם רופאים. ולכן אין לפסוק לפי ההלכה של הגמרא, לפי הרפואה של הגמרא. ואם יבוא רב כלשהו בזמן הזה ואומר לך שדברי הרופאים הבל וצריך לפסוק הגמרא, תזרוק אותו מהבית חולים. וגם תבטל לו את הסמיכה לרבנות אם אפשר, כי הוא סכנה לציבור. בסדר? עכשיו בואו נחזור. כן, בבקשה.
אז אין שום קשר בין הרוח לבין החומר,
לפי הרב. כמעט, נכון, זו שאלה מעניינת. נו, תסביר מה אתה רוצה.
כאילו, זאת אומרת, כל המצב של, יש עונש נגיד ויש את זכר. אם שמעתי
שהוא מפותיי. כן. אז יש קשר. כן, אבל הקשר שאומר שאם תשמרו את המצוות, יהיה גשם, זה לא קשר פיזיקלי. כן? אני לא יודע כיצד כשאני מניח תפילין פתאום יש עליית עדים מן האוקיינוס וזה עושה עננים. לא רואה את זה. בוא. זה לא קשר שהמדע יחקור אותו. זה קשר של השגחה. בוא. אז האחדות איננה דווקא בבריאה, אלא האחדות מצד הנהגת הבורא. כן.
א', יש בגמרא שאנחנו רואים כל מיני הצלחות כאילו רפואיות של
של חכמי ישראל.
חכמי ישראל, כמו למשל, אני יודע, זה ריפוי בהלם.
נכון.
או שהיה שאנשים העריכו ימים מאוד בזכות כל מיני אוכל מיוחד שאכלו.
נכון.
וכן הלאה.
נו. האם אסור לחכמי ישראל להיות חכמים ברפואה? וכי בגלל שהוא רב אסור לו לדעת רפואה?
לא, אבל זה...
אז הם הצליחו.
אתה מדבר עליו שמה שהם ידוע זה כנראה היה לא נכון.
יש דברים שהיו נכונים, דברים שלא נכונים.
מה שנראה היום יש הרבה דברים שהיום אנחנו רק מתקרבים ל...
יכול להיות, יש חלק מן המידע המדעי והרפואי של הזמן העתיק שעבד והיום חוזר אלינו. אתן לך דוגמה. פעם לא ידעו, כלומר, המשנה מדברת על מקרים של לידות קיסריות אחת אחרי השנייה. כן? אחד נולד בניתוח קיסרי, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, מאותה אישה. אז המפרשים של המשנה כותבים שכל זה תיאורטי, כי ידוע שאחרי ניתוח קיסרי אי אפשר ללדת יותר. זה כתוב במפרשי המשנה. היום אנחנו יודעים שזה כן אפשרי. זאת אומרת שהייתה ידיעה בזמן העתיק כיצד ללדת כמה פעמים בניתוח קיסרי, שהידיעה הזאת עבדה וחזרה. אז מה אתה מוכיח בזה? אז מה, זה בא להוכיח שחכמי ישראל ידעו את הכל במדע? לא, זה אומר שבמקרה הזה יש משהו שהם ידעו שבמשך הזמן עבד וחזר או לא חזר. גם בפירמידות, עד היום הזה לא יודעים לעשות צבעים עמידים כמו שעשו המצרים העתיקים, לא יודעים. בסדר? אז זה אומר שבמקרה פה הם ידעו. מה אפשר לעשות? כן, בבקשה.
מה בעצם עשר לנו לומר שיש בתורה גם ידיעות מדעיות? ודבר שני,
כן,
אם אני הבאתי לתורה, אני חושב שהרב צבי יהודה אומר כמו השיטה השלישית שהרב אומר,
חס וחלילה.
הוא אומר שמה שלא, מה שחושבים שיש תראות בין דת לבין מדע, זה בגלל שאו שלא מבינים את התורה, או שלא מבינים נכון את המדע.
כן, זה מה שאני אמרתי.
אם נבין נכון, יצאו הסתירות, למרות שגם אז יתקנו כמה דברים קשים שאנחנו עדיין לא מבינים.
אז בוא נשאל, בוא נענה על שתי השאלות שלך, אחת אחרי השנייה. שאלתך הראשונה היא, מה אכפת לנו לומר שיש ידיעות מדעיות בתורה? תשובה, כי אז זה אומר שהתורה היא ספר מדע.
יש בו
גם ידיעות מדעיות. לא, היא יכולה להסגיר בדרך אגב ידיעות מדעיות. כמו שגם למשל, אני יודע, אדם בעל מקולת, הוא גם יכול להזכיר ידיעות בנושאים אחרים תוך כדי השיחה, אבל מה שהוא עושה זה למכור במקולת. אז כמו כן, גם כשהתורה מלמדת אותך את משמעות העולם, היא מזכירה בדרך אגב נתונים הנחשבים במדעיים בזמן שהיא ניתנה, אבל היא לא חייבת לאשר את הנתונים המדעיים האלה. ודאי שזה אלוקי, אבל ההופעה משתנה מדור לדור. כן?
התורה ניתנה לפי דור מסוים?
ודאי, עובדה שהיא ניתנה בעברית למשל, אז היא ניתנה לבני אדם שהבינו את השפה הזאת. מה? אני לא יודע, העברית שלנו השתנתה, אבל ברור שבני ישראל יצאו ממצרים כי שהם דיברו עברית, שאם לא כן איך הם הבינו את התורה הזאת? אם כן התורה ניתנה בשפה שהם דיברו, היה צריך לפחות שיהיה מישהו שיהיה את השפה הזאת. אם בני ישראל היו מדברים שפה אחרת, אז יש להניח שהתורה הייתה ניתנת בשפה אחרת. מה, עוד דוגמה? כן, לא יודע, נו. למשל זה שמדברים על שקיעת החמה, זה בגלל שבני אדם רואים חמה שוקעת. אנחנו לא נשנה את כל הלוחות שלנו ונכתוב שקיעת, לא שקיעת החמה, אלא העלמות מראה השמש מתחת לאופק, בגלל שהוכח שהחמה לא שוקעת.
וגם היום אומרים
ככה. נכון, למה? בגלל שזה נכנס בשפה. בסדר? אז מותר להגיד ככה. הרבה דוגמאות אפשר להגיד. אבל אני אביא לכם אולי דוגמה יותר ברורה, לפני שאנחנו נוכל להמשיך כדי להעמיק קצת יותר מה שאנחנו מדברים בינתיים. יש מחלוקת עתיקה מובאת במסכת פסחים. בענייני אסטרונומיה, בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. זה מחלוקת האם גלגל קבוע ומזלות חוזרים, או גלגל חוזר ומזלות קבועים. מחלוקת. בסדר? האם גלגל קבוע ומזל חוזר, או גלגל חוזר ומזל קבוע. מה המשמעות של המחלוקת מבחינה מדעית? אם היה לי לוח הייתי מסביר לכם, אבל כיוון שלי לוח אז אני אגיד לכם שזה לא חשוב שתבין. מה שלא יהיה, כתוב שמה שאומות העולם אומרים שגלגל חוזר ומזל קבוע, וחכמי ישראל אומרים את ההפך. בסוף התלמוד אומר שמי שצודק זה חכמי אומות העולם, כן? וחזרו חכמי ישראל להודות לחכמי אומות העולם. זה כתוב היה בגמרא שהתעמדה לעיני הרמב״ם. בגמרא בימינו לא תמצאו את זה. אתם יודעים למה? יש כאלה שמחקו את זה. למה מחקו? לא יכלו לסבול את הרעיון. לא יכלו לסבול את הרעיון שחכמי אומות העולם יצדקו נגד חכמי ישראל. לא יכול להיות. אבל הרמב״ם במורה נבוכים אומר, מכאן אתה למד שבענייני מדע לא מתווכחים. או שזה אמת או שזה לא אמת. לא משנה מי אמר. עכשיו, מה שמעניין, למה אני אספר לכם את כל זה? בגלל שבמורה נבוכים, בחלק שלישי, הרמב״ם מפרש בעריכות את מראה המרכבה של יחזקאל, בפרק א', של ספר יחזקאל יש מראה המרכבה. הרמב״ם נותן פירוש למרכבה הזאת, שמניח, בין היתר, שיחזקאל ראה את עולם הגלגלים. אחד הדברים שיחזקאל ראה, זה בעצם עולם הגלגלים העליונים. והתיאור שנותן הרמב״ם לנבואה של יחזקאל, מתאים לדעה שגלגל קבוע ומזלות חוזרים. כלומר, כדעה של חכמי ישראל שנדחתה בגמרא. אז כל מראה המרכבה של יחזקאל בנוי על ידיעה שהרמב״ם חושב אותה ללא מכונה מבחינה מדעית. איך אפשר להסביר את זה? אז יחזקאל טען, נכון? יחזקאל הנביא רואה נבואה לא נכונה. מה? הרמב״ם שם אומר שהוא ראה את עולם הגלגלים. והוא מתאר את עולם הגלגלים לפי השיטה שהגמרא אומרת שהיא לא נכונה. זה כן אותו דבר לפי הרמב״ם. אז אפשר להבין את זה. שם יש מחלוקת בין מפרשי הרמב״ם איך להבין, אבל הרב קוק הסכים לפירוש של רבי שם טוב, אבן שם טוב, בנושא הזה, שאומר שבעצם יחזקאל הנביא, כשהוא אומר את מעשה מרכבה, הוא רוצה למסור לנו איזושהי ידיעה עמוקה. ידיעה מטאפיזית עליונה. וכל זה שהוא מדבר על הגלגלים, זה בתור משל לדברים העליונים האלה. וייתכן, אומר הרב קוק, גם רבי שם טוב, אבן שם טוב, שהיה נוח לרמב״ם, והיה נוח ליחזקאל הנביא, כדי להעביר את הרעיונות שלו, להשתמש במשל הלקוח מידיעה מדעית לא נכונה. כי זה נוח להעביר את מה שהוא רצה להעביר. בסדר? ולכן לא אכפת לנו האם מה שאמר יחזקאל זה נכון מבחינה מדעית או לא, כי זה לא מה שהוא רצה להסביר לך. הוא משתמש במשל לא אמיתי כדי להסביר מה שהוא רצה. בסדר? מה? כן. עכשיו, הרב צבי יהודה הסביר בשיחתו הידועה על מדע שאלה שחושבים שסתירה בין תורה למדע זה מפני שהם אינם מבינים מה זה תורה ואינם מבינים מה זה מדע. זה שלב א'. מה פירוש הדבר? הם חושבים שתורה ומדע עוסקים באותו דבר. אחרי שאתה מברר מהי תורה ומהי מדע, נשארה סתירה בכל זאת בתחום קטן. עכשיו, מהי הסתירה בתחום קטן? זה לא סתירה מדעית בין תורה למדע, זה משהו אחר לגמרי. סתירה בתפיסה. וכאן, המקום להסביר שיש בכל זאת איזשהו קשר בין תורה למדע, אבל לא קשר של אחד סותר או מתאים לשני. אלא יש קשר של ההתפתחות המדעית וההתפתחות הרוחנית. וזה גם הרב צבי יהודה זצ"ל הסביר את זה כך, שישנה השגחה בהתפתחות של המדע. למה אני מתכוון? תארו לעצמכם שהאדם הפרה-היסטורי היה מיד מבין, יום אחד היו מעוררים אותו בבוקר, אחרי שהוא אכל שני צבעים, כן, מתוך המערה, אומרים לו גורג קום, דע לך שכדור הארץ, תדע לך שהארץ כדורית ושהיא מסתובבת במהירות של מאות אלפי קילומטרים לשעה. מה התגובה של גור? תופס את האילנות כדי לא ליפול. וגם כשהוא רואה שהוא לא נופל, יזדעזע כל עולמו הפנימי. הוא לא מסוגל לקלוט את זה. ואז הוא השתגע. ולכן ההשגחה העליונה סדרה שהוא לא ידע את האמת על העולם כדי לבסס את עולמו האנושי. אחר כך בני אדם התפתחו, הבינו הארץ כדורית, אבל עדיין לא ידעו שכדור הארץ איננו במרכז. למה? כי אם היינו מודיעים לבני אדם בעת העתיקה, בזמן הפילוסופים היווניים, בימי חז"ל אפילו, היינו מודיעים להם, תדעו לכם שכדור הארץ זה גרגיר אבק בין מיליארדי גלקסיות. וכל בני אדם היו יודעים את זה. מה זה היה עושה לבני אדם? מרגישים בסדר. אז אם אני אשגם גרתי רווק בעולמי, אז לא צריך לעבוד את השם, לא צריך להיות מוסרי, מה שאנחנו עושים זה לא חשוב, ואז היו נופלים לתוך כל רע שבעולם. לכן, ההשגחה העליונה סדרה שבני אדם יחשבו שכדור הארץ עומד במרכז העולם. ואז זה ביסס אצלם את התחושה של אחריות המוסרית. כי אם אני מרכז העולם, אז מה שאני עושה זה מביא או להצלחתו או לחורבנו של העולם כולו. לכן יש לי אחריות אדירה להצליח את חיי כאדם מבחינה מוסרית, מבחינת יראת שמיים וכו'. עד מתי? עד אשר התבססה מספיק בקרב ליבו של האדם ההכרה המוסרית. מכאן ואילך, אומר הרב קוק, היה צריך לגלות לאדם את מרחבי אין קץ כל גבורתו של האלוהים. ולגלות לו שיש גלקסיות ומיליארדי מיליארדים של גלקסיות וכו'. אם כן, ישנה השגחה בהתפתחות המדעית. כי אז הקדוש ברוך הוא הולך לאט לאט כדי לבנות באדם יראת שמיים אמיתית. בסדר? עכשיו, זה מסביר מדוע יש סתירות, מה שהרב סודה קרא סתירות, בין התפיסה המדעית לתפיסה התורנית. לא תפיסה, לא סתירה בעובדות, סתירה בתפיסה. מה? ככה אני מסביר את זה. כן? כי זה לא יכול להיות, לעמוד בסתירה למה שכתוב באורות הקודש בנושא הזה. כן? עכשיו, אבל הרב סודה אמר, יש השגחה בהתפתחות המדעית. אגב, מה שהבאתי לך את הדוגמה עם האדם הקדמון, זה מובא באגרות ראייה. כן. עכשיו, כן, בבקשה.
יש התפתחות גם
של האדם מבחינת חלטנית
כדי להבין את העולם.
נכון.
גם
התפתחות של ה... נו. התורה ניתנה לפני אלפי שנים, זה נכון.
ונכון להגיד שאולי זה צריכה להינתן עכשיו, כי עכשיו אנחנו...
לכן היא הולכת וניתנת כל הזמן. לכן יש דברים שבמקדם רוב העם לא הבין, ורק חכמים מספר הבינו. ולאט לאט התורה מתגלית יותר ויותר. כן? ברור? אבל מה שניתן לעם השלם היה רמה מאוד נמוכה של התורה. ורק יחידי יחידים הבינו את הסוגיות העמוקות. למשל, עולם הבא, תחפשי בכל התנ"ך, לא תמצאי זכר לזה. כי זה היה מושג עמוק מדי עבור הדור של מקבלי התורה. אצל הנביאים דיברו על זה. מתי התחילו חכמי ישראל כן לדבר על זה? אחרי החורבן של, של בית ראשון, אז היו תנאים רוחניים שאפשרו את הגילוי הזה. כן? כמו כן גם, זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. זה היום דבר שכל יהודי אומר. פעם זה היה נחשב סתרי תורה, למשל. כן? הדברים הולכים ומתקדמים. יש עומקים בתורה שהולכים ומתגלים. כן? גם תורת הרב קוק. רואים שעד היום הזה, מעטים הם, אלה המצליחים, לקלוט בכלל את המסר. אחרים אומרים זה אפיקורסות מה שאתם אומרים, או שזה חלומות. כן, מה אתה אומר? זה שאלה יפה, אבל אנחנו לא לומדים עכשיו על עולם הבא. בסדר? בעזרת השם, אנחנו נלמד גם על עולם הבא, אז נעסוק בשאלה העמוקה הזאת. בסדר? עכשיו, יש עליית הדורות. איפה שמעת על ירידת הדורות? טוב, עכשיו, מה שזה אומר שישנה ההתפתחות המדעית, מה? כן? נכון. ודאי, אבל אני מתעלם מזה כעת. מסיבה פשוטה. כן? שזה נושא שצריך הרבה הרחבה. אתם רוצים להגיד אופן כללי, אבל זה יהיה פשטני מדי. כן? יש ירידה של הפרטים ועלייה של הכלל. אתן לכם דוגמה. ילד בכיתה ו' היום, בכל בית ספר נורמלי בעולם, יודע על העולם דברים יותר מדויקים ויותר עמוקים ממה שאריסטו, ראש החכמים, ידע בזמנו. אז האם זה אומר שהילד הזה חכם מאריסטו? ודאי שלא. אריסטו היה אדם ענק. לכן מצד פרטיותו, הילד הזה קטן מאריסטו. אבל מצד כלליותו, הוא גדול ממנו. בסדר? אז כמו כן גם בתורה. אנחנו קטנים מאוד לעומת אבותינו. אבל מצד התפיסה הכללית, אנחנו ענקים. כן? עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. יש כן איזו פגישה בין ההתפתחות המדעית להתפתחות הרוחנית. ויש דברים שאי אפשר היה להפוך אותם לידיעה פופולרית כל זמן שהלבבות לא הוכשרו להם. למשל, מישהו הזכיר לפניכם שיש כעת חיפוש, בפיזיקה במיוחד, של מה שנקרא תורת השדה המאוחד. כלומר, נטייה למצוא נוסחה אחת כוללת שתסביר את הכל בבת אחת. זה יפה. זה אינטואיציה מונותאיסטית קוראים לזה. כן? תפיסה שיש אחדות בבריאה. עכשיו, מה? כן, כל החוקים, כל החוקים תאחד. את חוק הגרביטציה עם עם הזרם האלקטרומגנטי ועם ועם תורת הקוונטים, תאחד את הכל. ואז נוסחה אחת, ענקית, לא אכפת לי כמה, אבל נוסחה אחת שתסביר את הכל. יש ניסיונות כאלה, כן? זה בעצם אבן הנגף הגדולה של המדע בימינו. עכשיו, לכאורה, יש לנו תשובה לשאלה הזאת. יש לנו תשובה, יש לנו נוסחה אחת שמסבירה את הכל, נכון? שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. אז למה לא נגלה את זה כרגע, באיזה קונגרס של אנשי מדע? אנחנו נגיד להם, אתם יודעים, יש לנו נוסחה. שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. מה? ההסבר הוא פשוט מאוד. זאת ידיעה שבאה לנו בצינור הנבואי, אבל לא התאחדה עם החוכמה האנושית. לכן, המאמץ של המדע האנושי הוא לקראת הפנמה שכלית של הידיעה הנבואית הזאת. במובן הזה יש קשר בין מדע לתורה. ובמובן הזה נוכל לדבר על ספירה בין תורה למדע, במובן הזה שהתורה כבר דיברה על אחדות והמדע עוד לא הגיע. לפי הרב קוק, לא יגיע בכלים של היום. יצטרך כלים אחרים. ודאי, ודאי, ודאי. הכלים האחרים יהיו קרובים לנבואה. אבל, מה? בכל מקרה, הולכים מתאחדים. וזה מה שנאמר בספר הזוהר, שבשנת 600 לאלף השישי, מה זה שנת 600 לאלף השישי? בגוית, זה יוצא מתי? בשנת 1840, כלומר, החל משנת 1840, ייפתחו שערי החוכמה, מעיינות החוכמה למעלה ולמטה, וישראל יגאלו. מעניין, החל משנת 1840, החלה התפתחות טכנולוגית כזאת, שתוך 100 שנה השיגה מה שבמשך אלפי שנים בני אדם לא השיגו. ובאותו זמן החלה גם גאולת ישראל. אז כנראה שיש איזשהו קשר בין הדברים. עכשיו, מה הקשר? תארו לעצמכם שגאולת ישראל, הקמת המדינה, הייתה נגיד קורית לפני אלף שנה. משנת 1996. משנת 1996 היינו מקימים את מדינת ישראל, לפני אלף שנה. אז מה היה קורה? היו אומרים, תראה, במזרח התיכון היהודים הקימו מדינה. כן, באמת מעניין. מה זה גרם? גרם קצת מלחמות עם הטורקים, עם המצרים, וזהו. מה הם עשו שם? בנו בית מקדש אפילו. מה זה היה אומר לאנשי פפואזיה? היית שואל, פפואזי, אמור, מה דעתך על המדינה החדשה שקמה במזרח התיכון? זאת אומרת, מה זה מזרח התיכון בכלל? כן? וגם אם הוא היה יודע על מה מדובר, זה היה חסר משמעות עבורו, משום שעדיין התרבות לא הייתה תרבות עולמית. האפשרות שמעשה הקורה במקום אחד בכדור הארץ יהיה לו השפעה על כל כדור הארץ, זה תולדה של ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית. ביטול הגבולות בין בני אדם. ולכן, לא במקרה, הקדוש ברוך הוא כשגואל את ישראל, גואל את כל העולם כולו. ולכן יש קשר בין הדברים, בין ההתפתחות המדעית לתוכן שאנחנו רוצים לגלות. אבל היא קשר מסוג אחר ממה שאנשי הסמינריונים רוצים לעשות. כלומר, יש קשר מצד שהכל בא מאותו אלוה. אותו אלוהים הוא זה שברא את התורה וזה שברא את המדע. לכן יש קשר, אבל במובן אחר. מובן? יש למשל, אם אתם כדי להבין את זה, היום כל מעשה נהיה מעשה עולמי. עכשיו, איך עושים כדי להפסיק את כדי להעמיד בסכנה את הספקת הנפט לעולם המערבי? צריך לקחת שני קרוונים ולשים אותם על הר הבית. אפילו לא צריך לעשות את זה, מספיק לספר לעיתונאים שממשלת ישראל לא הסירה שני קרוונים שמשוגעים שמו על הר הבית. זה מספיק. הספקת הנפט של העולם כולו עומדת בסכנה. כן, זה דבר שלא היה פעם. כן, שמעשה שנעשה במקום אחד, יש לו השלכות על הכל. בסדר? עכשיו אני רוצה פה להתייחס לסוגיה חשובה שרגילים לדבר עליה הרבה, תורת האבולוציה המפורסמת. כן, בבקשה.
נגיד
שלמה,
זה לא
איזשהו
סיכוי להביא את
ה...
כאילו להגיע
לגדולה השלמה. לא יודע. שאל את הזוהר. שאל אותם. לא יודע, אני לא כתבתי את הזוהר, אני לא יכול להגיד לך. כן? אם הייתי המחבר, יכולת לשאול אותי. אז הוא אומר, אומר ככה, שהיה צריך לחכות לשנת 600 לאלף השישי. נכון? כך אומר הזוהר. מה אני יכול לעשות? עכשיו, עכשיו נחזור לענייננו. אני רוצה לדבר פה על תורת האבולוציה. שהיא כן? אז כאן
אתה מדבר על המטרה של המדע מצד המדענים, אבל אפשר להתעלם מזה שתלמיד חכם כדי שבאמת יהיה מישהו חכם, מוכרח להיות איש מדע. לא מצד זה שאולי הוא יבין
איך
אחרית הכוללת, אבל
מצד
זה שהוא יבין
איך השלכת השם מגיעה אלינו. ודאי שתלמיד חכם צריך גם לדעת מדע. בתור אדם. כי כל אדם שרוצה קצת להבין את עולמו של הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת מדע. זה לא קשור לתורה. הרי תלמיד חכם לא צריך לעשות רק בתורה, הוא צריך לעשות בו דברים. למשל, הוא צריך גם לאכול בננות. זה דבר חשוב, לאכול בננות. אבל מפני שתלמידי חכמים צריכים לאכול בננות, אז אכילת בננות זה חלק מן התורה? לא. זה דבר חשוב, שאיננו כתוב בתורה. מה? נו, אז מה זה אומר? שתורה ומדע זה לא אותו דבר. זה לא מה שאמרתי. זה לא מה שאני אמרתי. אני לא אמרתי את זה. מה? עכשיו בואו נחזור לעניין תורת האבולוציה. כן, זה מעניין אותי, זה נושא, נשאר לי כמה דקות, ואני חושב שזה חשוב לדבר על זה. לפי מה שאמרנו, אם כן, האם תהיה דעה של התורה על אמיתותה או אי-אמיתותה של תורת האבולוציה? כלומר, לפי מה שאמרנו, השאלה האם לפי התורה, תורת האבולוציה היא אמת או לא, זה שאלה חסרת משמעות. כי זאת שאלה מדעית. אף על פי כן, זהו. אף על פי כן יש קשר מצד התפיסה. כלומר, אם תורת האבולוציה אמת, חכמי תורה יסמכו על כך. כן, כי זה מתאים להרבה דברים שידועים לנו. אם יתברר לצערנו שתורת האבולוציה איננה נכונה, לא נמות מזה. אז נשאיר את כל הידיעות האבולוציוניות שיש לנו במסגרת סתרי תורה. אנחנו שמחים לראות שזה גם נכון, בינתיים, לפחות לפי השערות של היום, במישור הביולוגי ממש. אנחנו שמחים לראות את זה. אבל זה לא הכרחי כאמור. למה אנחנו שמחים? משום שאם תורת האבולוציה היא אמת, אז זה אומר שכל הבריאה כולה קשורה בשרשרת אחת. ואז אפשר להבין הרבה יותר טוב כל מיני מושגים שחזל דיברו עליהם, כגון שהצלחתו של אדם אחד זה הצלחת כל הבריאה כולה. יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. שאם לא כן, מה אכפת לחתול מהצלחת האדם? האדם הצליח והחתולים לא הצליחו. אם תאמר שפעם הייתי חתול, אשרי החתולים שמתוכם הגעתי לאן שהגעתי. אז יפה? מה? בסדר? כן.
לפני מספר שנים, חברת אפסי עשתה קמפיין.
כן. ואז הדתיים עשו סקנדל.
כן, שאלה הם ציונים.
זה לא קשור לציונים. השאלה, אנחנו שואלים לא על רבנים שלנו, ציונים או לא ציונים. אנחנו שואלים מדעת התורה. עכשיו, כלל גדול, זה רבנו סעדיה גאון אומר באמונות ודעות. יש הבחנה עמוקה ובסיסית בין דעת התורה לבין דעת הדתיים. כן? זה לא מפני שאדם דתי חושב דבר מסוים, שחייבים לומר שזו דעתה של התורה על אותו הנושא. בסדר? עכשיו אנחנו מבררים, בענווה רבה, את דעת התורה. איך אנחנו נדע מהי דעת התורה? על פי הכלל המהפכני הידוע, מסתכלים בתורה. בסדר? מדוע? משום שאם התורה אמרה משהו, מסתכלת, היא מתכוונת למה שהיא אומרת. אבל נבדוק. נאמר כאן בפרשת בראשית, בפרק א', בפסוק כ"ד, כדבר הבא. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ ואז יש פה רשימה של דברים שהארץ צריכה להוציא. הבה נרשום. 1. נפש חיה למינה. 2. בהמה. 3. ורמס. 4. וחייתו ארץ למינה. היכן. וכן, כמה דברים צריכים לצאת מן הארץ? 4. זה הציווי, התוכנית. מה קרה במציאות? פסוק כ"ה. ויאמר אלוהים, ויעש אלוהים, את א', חיית הארץ למינה, 2. ואת הבהמה למינה, 3. ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. כמה דברים יצאו?
3.
מה חסר? 1. נפש חיה לא יצאה. מי זה הנפש החיה שהייתה צריכה לצאת ולא יצאה? האדם. מניין לכם? פרק ב' פסוק ז', ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, היה כישלון. הבריאה, כלומר, הקדוש ברוך הוא ציפה שהעולם הטבעי ייתן להופיע גם את נפש החיה של האדם, כלומר, שמתוך ההתפתחות הטבעית יופיעו כל בעלי החיים עד הנפש החיה, וזה לא הצליח. למה? פשוט מאוד, משום שיש באדם דבר שאיננו יכול לבוא מן הטבע, וזה היכולת לגבור על הטבע. ולכן הטבע איננו יכול לייצר דבר שהוא חזק ממנו. לכן היה כישלון. אבל האם כל דבר באדם איננו טבעי? לא. יש בנו מרכיב טבעי חזק מאוד. על גבי המרכיב הטבעי הזה יש גם ניצוץ, חלק אלוה ממעל, שנותן לנו את האפשרות לגבור על הטבע. אם כן, איך צריך האדם להיברא? בשיתוף פעולה, נכון? פסוק כבר, ויאמר אלוהים, אם כן, נעשה אדם. בצלמנו כדמותנו. למי הוא אמר נעשה, בלשון רבים? אני והארץ. ככה הרמב"ן מסביר. כלומר, הארץ לבדה לא הצליחה, כי יש מרכיב באדם שאיננו יכול לבוא מן התחתונים. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז נעשה בשיתוף פעולה. נעשה אדם, אני והארץ, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. והדברים מפורשים בפרק ב' פסוק ז'. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. מי נתן את זה? הארץ. ויפח באביו נשמת חיים, זה צלמנו כדמותנו, ויהיה אדם לנפש חיה. כן, מה אתה רוצה? בגלל שזאת השאיפה של הבריאה.
מה, לקוט את האדמה?
כן, בסוף האדמה כן תתעלה לזה. כן, 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 כן. זה העילוי, כן? כדי שהארץ תתעלה לדרגת האדם.
היום כאילו זה יקרה במשל...
כן, כן, זה העילוי. דרך הקורבנות... נכון, נעשה אדם. זאת אומרת שתורת האבולוציה מתארת לפנינו את אחת האפשריות של הופעת הממד הפסיכו-פיזיו-ביולוגי של נפש האדם. אבל באשר ליסוד המטאפיזי, המוסרי, המתגבר על הטבע שבנפש האדם, את זה תורת האבולוציה אינה מתארת, כי זה לא תפקידה לתאר. יש לנו אגב בתורה, אם כן, הבנה כזאת שהאדם מורכב משני חלקים. חלק אחד שנוכל לכנות אותו בשם השכל הטבעי. כלומר, האדם בתור בהמה חכמה, כשם שיש בהמות שיודעות לעוף באוויר, וישנן חיות שיודעות לצלול בים, וישנן חיות שיודעות לרוץ בהרים, ישנן חיות שיודעות לעשות מחשבים. קוראים לזה השכל הטבעי. על גבי זה יש עוד מדרגה נוספת, זה היכולת המוסרית, שאיננה קשורה דווקא לכישרון לעשות מחשבים. זה שני דברים שונים. עכשיו, אם כן, מוכרח להיות תיאור בתורה של אותו יצור חכם היודע לעשות מחשבים עוד לפני שקיבל בקרבו את רוח אלוהים, את הצלם אלוהים שבו. זאת אומרת, איזה מין אדם כזה, אבל עדיין לא נפש חיה. הוא כתוב בפרק ג' פסוק א', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה פירוש ערום? חכם. מהי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים? האדם. אם כן, יש לנו פה תיאור של האדם, בעל השכל הטבעי, בטרם הופיע בקרבו רוח אלוהים. בסדר? זה נחש, מה שנקרא בתורה. הרי היה שהוא מדבר, נכון? אז זה אדם, כן. אני לא יודע אם אי אפשר להוכיח. ייתכן שיצליחו להוכיח. אבל הרעיון שאדם במין הקוף הוא רעיון נחמד. כן, כמו שאמר פעם הרב שלמה אבינר, זה לא חשוב מאיכן באנו, העיקר שיצאנו מזה. עכשיו, אם תשימו לב, כי בטח אתם אוהבים גמטריות, תשימו לב שהיכולת המוסרית באה באפשרות לתת לזולתו. זה החסד, זה יסוד המוסר. המידה הראשונה מן המידות, מידת החסד. אם תקחו את המילה נחש ותוסיפו לה בגמטריה את המילה חסד, יצא לכם נפש. כן, נכון? יש דבר כזה. טוב, אם כן, בזה ראינו איזושהי קרבה, הקבלה בין העולם המדעי, בין תיאוריות מדעיות המתפתחות במשך הדורות, לבין רעיונות עמוקים הנמצאים אצלנו. אבל אני רק רוצה, אולי נשארה דקה אחת, רוצה להתייחס לשאלה חשובה. למה הדתיים לא אוהבים את זה? שאלה גדולה. למה הדתיים יש להם סלידה מתורת האבולוציה? זה הרב קוק שואל באורות הקודש, בחלק ב', בהתעלות העולם. יש שתי תשובות שרגילים לתת. תשובה ראשונה, מה למה?
זה פשוט שפחות בתפיסה הפשטנית, האבולוציה מה שאדם לא נובע.
נובע? אז מה? בסדר, נכון, אתה צודק.
נוגע באמונה, מתחגות אמונה.
כן, מה אתה אומר? כן, זו התשובה השנייה. והתשובה הראשונה שרגילים הדתיים לומר, כשאתם שואלים דתי, למה אתה לא מסכים? הדבר הראשון שאומר, כי התורה אמרה הפוך, כי זה כתוב לא ככה. אבל זה לא נכון, שזו הסיבה. כי הרי בתורה יש הרבה פסוקים, שברגע שמפריעים לנו, מה עושים להם? וזה לא כיפשו אותו, וזה משל, וכדי לשבר את האוזן, לשכך את האוזן, נכון? אז זאת אומרת שזה לא פשט הכתוב שמפריע. כי במיוחד במעשה בראשית, כולם יודעים שזה סודות, וזה סיפרי תורה, ואסור ללמד ברבים, אז זה מה, מה אתה? אלא שיש כנראה משהו אחר. וזה, הרעיון של ההתפתחות מפריע לאמונה ההמונית. כי ההמון הוא רואה אלוהים איפה שיש מחשף גדול. מקל קסמים, אופופ, נברא עולם. כן? חומוס פלאפל פיתה, פתאום יש אדם. זה מאוד חשוב. אבל זה שזה יהיה הדרגתי, אז אלוהים לא עשה את זה. זה הטבע. אגב, שימו לב שזה אותה סיבה שבגללה בני אדם מתנגדים לציונות. כי הציונות זה לא גאולה אם זה הדרגתי. לכן יש כנראה איזשהו קשר בין שתי ההתנגדויות, אבל כאמור, חכמי הסוד הם תמיד לימדו שישנה השתלשלות והתפתחות, ולכן אדרבה עבורם תורת האבולוציה מוצאת חן בעיניהם. זהו.